היי, כאן עמית, יוצר הפודקאסט. רגע לפני שנעבור לפרק החדש, יש לי שאלה. את המדריך החינמי שכתבתי בנושא הגדלת הכנסות אתם כבר מכירים? אני נותן בו שלוש גישות שונות ומעשיות לכל אחת וכל אחת איך להגדיל הכנסות. מוזמנים להוריד אותו באתר 2invest.co.il. בתקופת החיים בה אנו נמצאים כיום, חובה להגדיל את כמות ערוצי ההכנסות, וזה הרבה יותר קל ממה שחושבים. במדריך יש דוגמאות רבות ופרקטיות לכל גישה. והכי טוב זה לפעול בכולן כמו שאני עושה. וכל אחד יכול. להורדה בחינם באתר 2invest.co.il. שלום לכולם, כאן עמית אשת, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט כסף והשקעות, והיום עם ליהי עינב. תודה שבחרתם להאזין לנו היום, והפעם נדבר על צמיחה אישית, העזה להתמודד עם פחדים ושבירת אמונות מגבילות. מבחינתי זה פרק שראה שעובד על המיינדסט, אבל גם על דברים פרקטיים. שלום לי.
היי עמית.
אז לי היא בת 36, היא גרה בקריית מוצקין, כיום היא יוצרת תוכן עצמאית, ותמיד היא הרגישה שלחיים יש תוכניות גדולות עבורה, והיא עדיין עובדת לפצח מה זה, איך זה, והיא בדרך לדעתי. אז שאלה הראשונה שרציתי לשאול לי, איך היה בילדות השיח סביב נושא הכסף בבית, וסביב איזה אמונות את מרגישה שגדלת בעולם, בתחום הזה?
טוב, אמא שלי בטח תשמע את הפרק הזה, ויפלו לה כמה סימונים, אבל זה טוב. זה גם לא משהו שאני מסתירה יותר מדי. לא היה שיח על כסף יותר מדי בבית, כי פשוט לא היה כסף. לא גדלנו באיזה עוני מחפיר או משהו כזה. תמיד ברוך השם איתה, היה חום ואהבה ואוכל חם על השולחן. לא היה יותר מדי כסף. שני ההורים שלי עבדו כל אחד מהם בשתי עבודות, בו זמנית לפעמים אפילו שלוש עבודות. ידענו שזה, כסף זה כדי, כאילו כסף מגיע בעבודה קשה, והיה לנו את כל המשפטים היהודיים של כסף לא גדל על העצים, וכל מיני יקר לי שהיה קופץ מדי פעם. לבשתי את הבגדים של אחים שלי, ולא היו זורקים אוכל, וכל מיני דברים כאלה שנשרטו. הקטע שאנחנו אולי עוד נגיע לזה בהמשך, אבל יש כל מיני, אני קוראת לזה שריטות, שהן עד היום הולכות איתי, שקשורות בעיקר לעניין של מוצרי צריכה והכסף. כאילו, אני זוכרת שנגיד, לקנות בקבוק קולה, זה היה רק אחד, והוא שמור לסוף שבוע, ורק כשאח שלי חוזר מהצבא, זאת אומרת, קולה זה היה, בקבוק קולה זה היה מותרות, גם, לא יודעת, מילקי או דברים כאלה, זה ממש היה נחשב ביג נו נו. כאילו, שיח על כסף היה פשוט חסר, כאילו
אז
אין.
אז כצעירה, ילדה, נערה, בגילה 10, מה את זוכרת, איזה אמונות זה התחלת לגבש, או לחשוב שזה היה נכון סביב כסף? מה את זוכרת?
אני זוכרת שזה לא היה אמונות על עשירים, כלומר, שכסף זה שורש כל רע, או עשירים מתעשרים יותר, ועניים נהיים יותר, זה לא היה בהקשר הזה. אני חושבת שפשוט ההורים שלי לא כל כך קיבלו חינוך פיננסי בעצמם, או שקיבלו איזשהו חינוך פיננסי ולא ידעו להוציא אותו אל הפועל, כאילו בחיים שלנו, אבל בעיקר האמונות מגבילות של צריך לעבוד קשה כדי לעשות כסף, כסף לא גדל על העצים, דברים כאלו בעיקר, כאילו היה הרבה דברים בילדות שרציתי, וכסף היה מחסום. זה היה, אין לנו כסף לזה, זה יקר מדי. ואני גם גדלתי עד גיל 21 בערך ברעננה, שזה מצב סוציו, כאילו, עיר מדורגת במצב סוציו-אקונומי של, לא יודעת, אז זה היה איזה 8 מתוך 10, כאילו מאוד מאוד, אנשים מאוד עשירים. חברות שלי היו עם מעלית בתוך הבית, ומרצדס בחנייה, וזה היה, גדלתי כל הזמן בסביבה של אנשים שיש להם כסף. לא הרגשתי מחסור, או קינאתי בהם או משהו כזה, אבל
אבל זה שונה, את מרגישה שונה, ברור.
הרגשתי שונה, תראה, על הרבה דברים שילמתי לעצמי, ממש שהייתי צעירה. כאילו
אז,
טיול...
אז בואי תגידי, אז את התחלת לעבוד גם כ...
כן, עבדתי בגיל מאוד מאוד צעיר. אני חושבת שכולנו, גם אחים שלי וגם אני ככה...
אז מה עשית? תספרי לנו קצת בגילי ה-20, נגיד איזה סוג עבודות, בייביסיטר או גם דברים
אני,
אחרים?
עוד ביסודי הייתי עושה בייביסיטר, הייתי יוספת, הייתי בכיתה ה' או ו' משהו כזה, והייתי יוספת מישהי מכיתה ה', סליחה, מכיתה א', הייתי הולכת איתה הביתה, עוזרת לה, מחממת קצת במיקרו, קצת שיעורים וזה, מן הסתם זה גם היה עידן אחר, שהיינו הולכים ברגל הביתה, ולא היו מסיעים אותנו. אני חושבת שהעבודה האמיתית הראשונה שלי הייתה, עבדתי, זה נשמע מצחיק, הייתי מדביקה תוויות של בקבוקי יין, על בקבוקים. זה עשיתי במשך קיץ שלם, ממש ממש עבודה ככה קבועה, עבדתי בבורגרנץ' מוכרת, הייתי גם אחרית משמרת, כל מיני דברים כאלה, שם עבדתי איזה 3 שנים. הייתי עושה כל מיני חלטורות תוך כדי, בכל מיני גני שעשועים, כאילו כמו נחשונית כזה, שזה פארק מוטורי.
נחשונית, בדיוק השבוע הזכרנו לילדה שלי, היה איזה 5-6 שנים פעם שהיינו נוסעים עם 3 הילדים,
די.
תמיד לנחשונית.
לא מכירה שאתה מכיר את זה מהצפון למרכז.
היינו בטח הילדים מתים, אז, דיברנו עם הבן שלנו, שעכשיו הוא בן 30, אז בדיוק הוא בתאילנד, אז עשינו איזה וידאו, אז דיברנו על זה שהוא, כמה הוא אהב את זה, וכי מסור עכשיו בתאילנד איזה קארטינג, אז, אמר, אז שאלנו אותו, אתה זוכר? הוא אומר, בטח, שהיינו נוסעים,
אז...
נחשונית
אחלה מקום. אז יש מצב שבאחד הפעמים אני אמרתי להם, ילד לא לעלות על המתקן, לא לקפוץ
בכדורים. היו כמה כאלה שהציקו לילדים שלי שאמרו להם אסור.
אז יכול להיות, והיה אחד מזה, הייתי עושה גם, היה איזשהו שלב בחיי קצת יותר בוגרים, אחרי הצבא, שגם עבדתי בעוד איזה 3 עבודות אחרות.
אז תכף נגיע לאחרי הצבא. אני עדיין רוצה עוד קצת, אנחנו מתקדמים כרונולוגית.
כן.
אז מתי היה הרגע בתור, לא יודע אם זה עוד בגילי ה-10 או אחרי הצבא וכו', שאת החלטת, וואלה, לא מתאים לי, אני רוצה לשנות את הסרט, אני קורא לזה, לשנות משהו, אני עוד לא יודעת איך, לא יודעת מה, אבל אני רואה שאפשר אחרת, גדלתי ברעננה, ראיתי שיש גם דברים אחרים. מתי היה הסוויץ' הזה בראש שלך, אמרת, אני רוצה אחרת.
וואו, זה אירוע מאוד מאוד מוכר, כאילו מאוד זכור לי. זה אפילו לא בעשרה, זה הרבה 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 לפני. הייתי הולכת עם אמא שלי לסופר, וגם היינו הולכות בשעות מאוחרות, כי יש יותר מבצעים, היינו הולכות לקראת סוף היום כזה, אז אני ממש זוכרת שהיינו, היא הייתה רוצה לקנות נגיד גבינה צהובה מגורדת, אז במקום לצהובה מגורדת, אז הייתה אומרת לבחורה במעדניה, תביא לי את השאריות, כי זה הרבה יותר זול, זה המסריח נורא, וכאילו הייתי כל הזמן רואה איך היא חוסכת כסף על כל מיני דברים, ואני ממש זוכרת איך פעם אחת שהיינו בסופר, ביקשתי פסק זמן. אתה יודע, כל הפיתויים שיש בקופה כזה לילדים, בדיוק בגובה, גובה העיניים של הילדים. וביקשתי פסק זמן, ואני ממש זוכרת שאמא שלי הסתכלה עליי ואמרה לי, אי אפשר, זה לא ברשימה. ואז זה עלה, מה, 2 שקלים, משהו כזה, דברת איתך לתחילת שנות ה-90. ושם הבנתי... שאין מצב, זה היה ממש הייתי צעירה, אין מצב שבמהלך החיים שלי אני אסתכל לעצמי או לילדים שלי בעיניים ואני אגיד, אי אפשר לקנות את זה. וזה תפס אותי בעוד כל מיני מקומות בחיים, כשקצת יותר התבגרתי, כל מיני מסיבות שחברים שלי רצו ללכת והורים שלי לא יכלו לתת לי, זה היה 100 שקלים, היום נשמע בדיחה. אבל אז זה היה המון, ואני זוכרת שהייתי צריכה לגרד את זה מכל מיני מקומות, וזה היה ברור ש... והם עשו הכל, כן? זה ההורים שלי לא...
לא, ברור,
חלילה,
ברור.
הם
ברור,
עשו
ברור.
הכל כדי לתת לנו את כל מה שצריך. וזה היה... כשהייתי צריכה לבחור בין, בין מה, על מה לבקש את הכסף, או לטובת מה לבקש את הכסף, אז כבר מגיל צעיר הבנתי, אין מצב שאני אומרת לעצמי את המשפט... אי אפשר, אין לי כסף, רק מה שברשימה.
מעולה, אז קודם כל, להורים שלי, אם אתם מקשיבים, אז אני מכיר את לי די הרבה זמן, ובאמת אין לה שום טענות, היא פשוט היום בדרך אחרת, ולהורים שביניכם, תראו כמה אנחנו משמעותיים, וזה בסדר, שאנחנו לפעמים לא יודעים חינוך פיננסי, אז אל תחסו לא על ההורים שלכם, ורק תנסו לעזור לילדים, למי שכבר הוא הורה, להבין את עולם הכסף, ואם אתם מקשיבים לנו, אז אתם רוצים לשנות. אז אני רוצה באמת. קצת להמשיך במסלול הקריירה שלך לפני שנצלול לדברים שדיברנו עכשיו. Mm-hmm. את עבדת לא מעט זמן כאחות בבית נכון. חולים. איך זה קרה? איך זה התגלגל מבחינתך להגיע לתפקיד שמבחינתי הוא חשוב מאוד, אבל איך הגעת להיות אחות?
זה חצי התקשר למה שאמרת לגבי ההורים שלי. באמת הדיסקליימר הזה שההורים שלי פשוט לא ידעו אחרת, וזה לגמרי בסדר. לי הייתה את היכולת ללמוד דרכם איך לשנות את זה, ולא להישאב לתוך זה. ואני חושבת שזה נובע בגלל החינוך האחר שקיבלתי מהם. כלומר, אז לא קיבלתי חינוך פיננסי, אבל קיבלתי חינוך אחר, שהוא חשוב לא פחות, לעצמאות, לקבלת החלטות, לחופש בחירה, למודעות עצמית, לביטחון עצמי, וזה באמת מתקשר, כאילו אופן החינוך שלהם נקרא לזה ככה, או השקפת העולם שלהם מתקשרת לאיפה שאני היום באמת. אני אי שם ב-2011, סיימתי איזושהי עבודה שנגמר לה חוזה פשוט, עבודת חיילים משוחררים כזו ש... אי אפשר להמשיך אותה, והייתי בצומת עם עצמי, מה אני עושה? תמיד אהבתי לכתוב. ידעתי שאני רוצה להיות עיתונאית, אני מאוד אוהבת את התחום הדוקו פשע, אז רציתי להיות עיתונאית פלילים, עיתונאות כתובה. ממש רציתי ללמוד, ואני, בגלל שאני אוהבת דוקו פשע, אז אמרתי, בוא נשלב את הכל, כאילו גם לימודי קרימינולוגיה, וגם לימודי תקשורת. סקרתי את כל מוסדות הלימוד בארץ בערך, עד שהגעתי למכללה כלשהי שיכולתי לשלב לעשות תואר ראשון משולב של שני התחומים האלה, ואז נורא 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 התאמצתי ככה, ובדקתי את כל המקומות בארץ, אפשרויות לינה ואפשרויות עבודה, ממש עשיתי מחקר, וקלטתי שאני ממש חוקרת את התחום הלא נכון. כאילו פתאום הרגשתי, המוטיבציה שלי מושקעת בתחום שהוא, חשבתי שזה החלום שלי, אבל הוא מקום שני. והמקום הראשון היה עולם הרפואה. עכשיו, כאילו היה לי נורא קשה להודות בזה כל הזמן, שאני רוצה להיות רופאה. כי לא באתי אין אף אחד רופא במשפחה, אף אחת אחות או... הפוך, עשיתי זה קצת מגדרי. אין אף רופאה במשפחה ואין אף אח. וכאילו זה היה נורא מוזר. עכשיו אני הייתי קצת ילדת בית חולים, הייתי ילדה בעייתית. עברתי למעלה מ10 ניתוחים בחיי, ועשרות אשפוזים, ותמיד, תמיד, תמיד, העולם הזה לא הרתיע אותי, לא פחדתי מרופאים, לא, נורא נורא הסתקרנתי, ואמרתי, וואו, זה, אם כבר אני עושה רשימת מקולת, של הדברים שאני רוצה להיות שאני אהיה גדולה, אז יש בזה את הכל, בעולם הרפואה. זה מעניין, זה מאתגר, זה גורם לי לחשוב. אף יום עבודה לא נראה כמו היום הקודם. יש בזה גם יוקרה, יש בזה גם כסף, יש בזה תזוזה, אנשים, כאילו רשימת מקולת של כל מה שאני אוהבת. אז את כל המחקר וכל ההשקעה שעשיתי בקרימינולוגיה ותקשורת, העברתי לרפואה. אני אקצר את זה, בסופו של דבר לא התקבלתי לרפואה, אבל הלכתי ללמוד סיעוד. השקעתי בזה את חיי בערך, 3 שנים לפני כן, כשניסיתי להתקבל לרפואה. עשיתי פסיכומטרי אחר פסיכומטרי, אחר שיפור בגרויות, הכל, 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 שזה לא הצליח, הלכתי לסיעוד. והיה מדהים, כאילו עולם הסיעוד, העבודה עצמה היא מדהימה. מערכת הבריאות היא זו שחולה, שבגללה עזבתי את העולם הזה.
אז לפני העזיבה, אז קרה שלב מסוים שהחלטת שאת רוצה גם וגם. מה זאת אומרת? גם כותבת ועושה עבודה כעצמאית, וגם אמת. משרת האחות סיעודית, או אני לא יודע בדיוק איזה תפקיד היה לך. אז מה דחף אותך לעשות את הגם וגם? כי אני חושב שהיום הרבה מאוד אנשים מתלבטים אם אפשר גם וגם, אי אפשר, זה טוב או רע. אני רוצה שקצת ספרי את המחשבות שלך, למה בחרת גם וגם, ובעיות, היסוסים, תהיות.
זה יהיה מצחיק להגיד, החיים הובילו אותי לזה, אבל זה נכון שהחיים הובילו אותי, פשוט הייתי מספיק ערנית כדי לזהות את זה, שהחיים הציפו לי את זה. וזה משהו שחשוב שאנשים שמאזינים ישמעו, כאילו יקבלו מהדבר הזה, שכל הזמן החיים זורקים לנו רמזים וסימנים וחצים, חצי הכוונה, והרבה מאיתנו פשוט עיוורים לזה. אז אני לא הייתי עיוורת לזה. לאבא שלי יש חברה של הדרכת טיולים בארצות הברית, בשפה העברית. באיזשהו שלב, ב-2018, כבר סיימתי את לימודי הסיעוד, כבר ממש, כבר הייתי אחות במיון בבית חולים בחיפה. הבנתי שהסושיאל מדיה של החברה שלו לא מתפקדת כמו שצריך, והאתר האינטרנט שלהם לא מתוחזק מספיק כמו שהייתי רוצה כדי שיביא להם עבודה. התחלתי להיכנס לזה, פשוט התחלתי לכתוב כל מיני כתבות ומאמרים לאתר האינטרנט, פוסטים בפייסבוק, באינסטגרם, כל מיני דברים כאלו. ממש נדלקתי. כאילו, אין דרך אחרת. הייתי יושבת במשמרות, מצילה חיים ועושה פלאים וממש מחזירה אנשים מהמוות, אבל ממש מחכה לחזור הביתה כדי שאני אוכל לכתוב לאנשים על האטרקציה החדשה בלס וגאס. כאילו, איזה דיסוננס הזוי. ממש הייתה לי תקופה של 3.5 שנים שאשכרה שילבתי שני דברים שממש מדליקים אותי, שממש עושים לי טוב.
אז לעשות מה שעושה טוב זה תמיד טוב. אמרת שהחיים זורקים לנו, אז אני לא יודע, טוב, עוד מעט נחזור לזה אולי, אבל אני רוצה עוד טיפה להתקדם, כי בשלב מסוים החלטת לבחור לעזוב את עולם הרפואה, שאת אומרת, זה שני עולמות שאת ממש אוהבת, ואנחנו בעצם מגיעים בערך לימים אלו ממש, שלפני כמה חודשים, שנים, לא יודע בדיוק, בחרת לעשות רק להיות עצמאית. ומאחר שאנחנו שמענו בתחילת השיחה, שגדלת בבית שלא היה בו הרבה כסף, והחלטת שאת תשני את הסרט הזה, ולהיות עצמאי זה דורש להתעסק עם לקוחות, עם חשבוניות, עם שיווק, לעומת שכיר שהוא יודע שלפחות המשכורת תגיע בזמן. אז אני אשמח מאוד אם תוכלי לספר לנו קצת, מה היה הרגע שהבנת, זהו, אני רוצה להיות רק עצמאית. אני בטוח שחששת, כי אין טעם לשאול אם חששת, כי לא יכול, אדם נורמלי תמיד חושש ממעבר כזה, ואת נראית לי נורמלית. ואיך התגברת על החששות והפחדים?
ככל שהתקדמתי יותר עם העסק של אבא שלי של הטיולים, והתחלתי לתכנן לאנשים מסלולי טיול ודברים כאלו, הבנתי שזה לא פייר שאני מתכננת לאנשים טיולים, ואני בעצמי לא מטיילת. והבנתי ששם אני רוצה להיות. כאילו, אני רוצה לא להיות תלויה בזמן ובמקום, אני רוצה, אני בן אדם מאוד עצמאי באופן כללי. אני אפתח פה סוגריים שדילגנו עליהם, כי זה נראה לי נורא טבעי, אבל כשהייתי בת 19, ההורים שלי עזבו את הארץ ועברו לארצות הברית, בעקבות שני האחים הגדולים שלי שכבר היו שם כמה שנים לפני. כלומר, בסביבות גיל 19 נשארתי חיילת, וגם עשיתי קבע, ופשוט הייתי עצמאית. כאילו מאז ומעולם, אני חושבת שההורים שלי במרכאות הרשו לעצמם או איזו לעשות את המעבר הזה, כי הם ידעו שלי עצמאית ואפשר לסמוך עליה והיא תסתדר גם לבד. כל הזמן הייתי מאוד כאילו עצמאית או המסלול שלי, זאת אומרת ידעתי להסתדר לבד. היה לא, אני לא אגיד שהפחיד אותי העניין של העצמאות התעסוקתית, אלא יותר הרגשתי שאני עושה את שזה נכון לי, כלומר...
כן, אבל רגע, אני רוצה קצת להציק בנקודה הזאת.
בטח.
יש הבדל בין להיות עצמאית, לדעת לחזור מהצבא ולחבס את הכביסה לבד ולמצוא אוכל ואיפה לגור, ואחרי הצבא למצוא עבודה וזה, לבין לפרנס את עצמי, וזה יותר מלפרנס את עצמי, כי את אמרת לעצמך, ועדיין אומרת, אני לא רוצה את הסרטים שהיו לי בבית כשהייתי צעירה, מבחינת יש לי, אין לי, אני רוצה שיהיה לי מספיק, ואני אבחר מה כן ומה לא. עכשיו, כשאתה עצמאי, אתה צריך להיות מספיק בטוח בעצמך, שיהיה לך מספיק זרם לקוחות, כדי שיהיה לך תמיד את ההכנסות שאתה רוצה להגיע אליהם. מה ששכיר לפחות, הוא יודע, X מסוים יהיה, ואקסטרה הוא יכול להשיג כמו שעשית, שעשית גם וגם. אז אני רוצה קצת שתחדדי לנו, מאיפה הביטחון הזה, שאני אסתדר ברמת ההכנסות שאני רוצה להיות בו.
האמת היא
ש...
אין לי שום ביטחון, אין לי, זאת אומרת, אני לא אף אחד לא מבטיח לי שמחר זה יהיה לי את אותה הכנסה, אבל אני פשוט, אני סומכת על עצמי, כלומר, אני סומכת על עצמי ועל היקום, עכשיו זה ישמע, אנחנו נכנסים לאיזושהי רמה פילוסופית, אבל
לי זה מובן.
כן, אני סומכת על היקום שהוא יודע שאני עושה את הפעולות הנכונות, או את הפעולות הנכונות עבורי, והוא כבר יוביל אותי, כמו שאמרתי מקודם, הוא ירים לי את כל השלטים הנכונים, כדי שאני אעשה את הפעולות שיביאו לי את ההכנסה. יש איזשהו מחסום שצריך לשבור, שזה בסדר, שאין הכנסה שהיא ברמה קבועה. איך אני אנסח את זה? זה אולי עניין של מוזניים כזה, של אני מעדיפה את החופש שלי, או את תחושת החופש, מאשר את ההכנסה הקבועה. ולמה? כי עשיתי את הפעולות המקדימות, כדי להבטיח לי איזשהו שקט. וזה מתקשר למה שלמדתי ממך בעצם, עמית, שאני אחזור טיפונת אחורה, על זה שכל הזמן הייתי כאילו, הבנתי שאני רוצה לא להיות תלויה בזמן ובמקום, הבנתי שמסגרת היא לא בשבילי, בטח לא מערכת הבריאות שהיא מאוד לא מוכוונת עובדים, וספוילר, היא גם לא מוכוונת מטופלים, אבל אנחנו לא ניכנס לזה. ואז אמרתי, אני רוצה למצוא משהו שאני יכולה לעשות בכל מקום בעולם. מה אני אוהבת לעשות? לכתוב. מה אני אוהבת לעשות? עוד לטייל. וככה הגעתי בעצם לקורס של ניהול קהילות פייסבוק של נאור נרקיס, שגם התארח פה באחד הפרקים, ולמדתי ניהול קהילות פייסבוק, ניהול קהילות דיגיטליות. ומהר מאוד התחלתי לעבוד עם נאור, ומהר מאוד אנחנו נחשפתי לתכנים שלך, עמית. במרכאות אני אומרת שנחשפתי, כאילו נאלצתי להזין לתכנים שלך, כי הייתי צריכה לכתוב על זה תכנים משלי, ופתאום אמרתי, וואו, מה נמנע ממני במשך ה-30 שנה האחרונות? למה אף אחד לא סיפר לי על הדבר הזה? למה אף אחד לא סיפר לי שאפשר לעשות סכומים גדולים של כסף, כשמתחילים בסכומים קטנים? למה אף אחד לא סיפר לי שיש דבר כזה תודעת שפע, שאני רק צריכה לשנות את החשיבה שלי ולהאמין בזה? התכנים שלך פשוט חשפו אותי לעוד עולמות, וככה נחשפתי לעוד דמויות מפתח בעולם הזה של מיינדסט ופיננסים והשקעות ודברים כאלו. ואז הוצאת את הספר, עשית Head Start, והייתי זריזה אבל לא מספיק כדי לרכוש לעצמי מתנה של שיחת ייעוץ עם עמית, מומלץ מאוד. וישבת שם ועברנו על הדברים ואמרת לי, כשאת מדברת על טיולים, נדלק לך אור בעיניים. זה מה שאת צריכה לעשות. את צריכה ליצור תוכן. וממש בנית איתי תוכנית, והתוכנית הזאת הלחיצה אותי, כי היה לה ממש דדליין, אבל היא הרגישה לי סוף סוף משהו שאני יכולה לעקוב אחריו, והוא לא דיבורים באוויר. כשהייתה לי את התוכנית הזאת וידעתי לאן אני רוצה להגיע, קודם כל התחלנו מלבנות באמת את הקרן חירום הזאת, קרן ביטחון, וכשהרגשתי, וזה מצחיק, כי אנחנו דיברנו על קרן ביטחון שהיא פיננסית, כלומר סכום מסוים של כסף, ותוך כדי שאני בונה את קרן החירום הזאת, קרן הביטחון הזו, גם בניתי את הקרן ביטחון התודעתית שלי, והבנתי שזה, מה זה לא בשמיים? כלומר, זה אשכרה אפשרי. ופשוט קמתי יום אחד, זה היה יום שלישי בערב, קמתי למשמרת לילה, אמרתי לבן הזוג שלי, אני מתפטרת מחר, אחרי שהוא נרגע ולא הבין מה קורה. ובאמת, יום למחרת, התפטרתי. ככה זה היה. כי פשוט, הקשבתי לעצמי, הקשבתי לדרך, אין לי איזשהו טריק קסם כזה לתת למאזינים. המון אנשים אמרו לי, וואי, איזה אמיצת. אני לא יודעת אם זה אומץ, אם זה יותר אומץ לעשות את הצעד, או שהייתי יותר פחדנית לא לעשות לפני כן.
אני, כשאני עזבתי קריירה מאוד מצליחה כשכיר, אז התפטרתי, ובאו אליי העובדים שלי, הייתי סמנכ"ל בחברה של 200 מיליון דולר, זאת אומרת, באמת, היו לי אלפי עובדים, ובאו אליי העובדים הקרובים, ואומרים לי, תגיד לי, לאן אתה עובר לעבוד? אמרתי להם, אני הולך הביתה לנוח. אמרו לי, אתה לא יכול להיות, אתה workaholist, אתה כאילו עובד פה 12-13 שעות ביום, הייתי כבר 6-7 שנים בחברה. אז לא יכול, אתה לא יכול להיות שאתה הולך לנוח.
כן.
ואני הלכתי לנוח, אני כמעט שנתיים הייתי בחצר, או נסעתי לחול, להגשים חלומות. הקשבתי לגוף, הקשבתי לקריאה הפנימית שלי. רוב האנשים מפחדים להקשיב, אני חושב. אני חושב שרוב האנשים, גם כש... רק שזה מגיע למחלה, ואז זה כבר... אני עדפתי לעצור לפני שזה מגיע למחלה. אבל אני חושב שההקשבה הזאת, והאמונה בדרך, האמונה בעצמך, זאת פעם, את הבן זוג, אני לא יודע כמה החיים הפיננסיים שותפים, לי יש אישה וילדים היו לי בתקופה הזאת, אז הייתי כמובן, ביקשתי את פרקת הדרך של אשתי, ואמרה לי, סבבה, כאילו, אני סומכת, ואתה שחוק, אז... תעשה. אז אני חושב שהמאזינים יכולים לקחת ממה שאת אומרת, קודם כל את ההקשבה הפנימית.
לגמרי.
אחרי זה, זה לעשות את זה בצעדים קטנים, כי היה תקופה שעשית גם וגם.
נכון, תקופה שיכול, ארוכה.
מי שיכול, יש מקצועות שזה קשה, יש מקצועות שאני תמיד ממליץ, תעשו גם וגם, ותראו איך זה לכם בכלל, פתאום לעשות שיווק, פתאום להיחשף, פתאום להתעסק עם ניירת ובלוחות זמנים, ואת עשית את זה, וזאת אחת הסיבות שרציתי שאת תספרי לאנשים מהעולם הפנימי שלך, איך עשית את זה? כי את אומרת, כל אחד יכול, אבל צריך לרצות.
כן.
ושאלה לגבי כסף. בניהול הכסף שלך, את אומרת, מגיל 19 בעצם גם היית לבד בארץ, בחשבון הבנק שלך היית פעם במינוס?
וואו, אני חושבת ש... אני בת 36 היום, אני חושבת שרק בחמש שנים האחרונות אני לא במינוס. ולפני 3-4 חודשים בערך, סגרתי את ההלוואה האחרונה שנשארה לי. זאת אומרת, כל חיי הייתי במינוס. אני לא אגיד שזה כמו, לא אמרתי לעצמי את המשפט הזה של כולם במינוס הזה בסדר, ידעתי שזה לא בסדר, לא רציתי להיות שם. כל חיי רצתי מהלוואה שמזינה הלוואה אחרת, שמזינה הלוואה אחרת, ולא חייתי בפזרנות בכלל, להפך, אפילו, אני זוכרת שכסטודנטית, אפילו כסטודנטית לא היה לי אינטרנט בבית, בזמנו זה עלה 90 שקלים, לא יכולתי גם את זה להרשות. הייתי הולכת לספרייה, למקום העבודה שלי, או לכל מיני מקומות כאלו, כדי לשבת ולהשתמש באינטרנט, ממש, הייתי חוסכת מהדברים, נקרא לזה הבסיסיים, אין לי עד היום דרך אגב, וזה כבר עניין אידיאולוגי, אבל אין לי שום שירותי טלוויזיה כאלו ואחרים, זאת אומרת, מלא מלא דברים, חוץ מהבסיס של אוכל ודלק ודברים כאלו, לא היה לי שום דבר שנחשב בעיניי בזמנו מותרות, היום זה נחשב מוצר צריכה בסיסי, לא חייתי בפזרנות, ועדיין הייתי פשוט כל הזמן במינוס, עד לפני בערך 5 שנים.
וזה מוביל לשאלה, אני קופץ עוד פעם בקפיצות, כי יש לנו בסוף זמן מוגבל, עד היום כבר אפילו עושה השקעות.
נכון.
אולי ניכנס אליהם יותר מאוחר איזה או לא, אבל אנחנו, מבחינתי זה פרק של מאוד מיינדסט ותודעה. אדם ש... או גברת, אדם זה בעצם זכר ונקבה, זה אין בעיה. באנגלית קוראים זה one. אדם שהוא בא ממקום איכשהו הישרדותי, פיננסי, ועובר להיות משקיע, זה שינוי תודעה אחר לגמרי, כי זה פתאום, מהמקום הזה, הפחד של, אני קורא לזה לא להפסיד, עוברים לתודעה של אני רוצה להרוויח, וזה עולם גם ביצוע אחר וגם מחשבה אחרת. איך הצלחת לעשות את השינוי הזה?
אני אגיד לך, כל הבילדאפ של השאלה שעשית, הדבר היחידי שרץ לי בראש, זה הלמה שלי, הוואי. ואני חושבת ש... אני לא התחלתי מהלמה שלי, אבל אני חושבת שהלמה שלי נוכח כל הזמן, ואני הבנתי אותו רק בערך בשנתיים האחרונות, וברור לי שזה מה שזו הסיבה למה אני עושה את הכל, וכשהלמה הזה הוא כל כך חזק, אז כל המסביב פשוט מאפשר את זה. הלמה שלי זה האפשרות לדאוג להורים שלי, לכל מה שהם יצטרכו כשהם יתבגרו. ההורים שלי... אמנם עבדו בשלוש עבודות כל אחד מהם, אבל אין להם פנסיה מסודרת, אין להם מעמד פה בישראל, כי הם לא גרים בישראל כבר 17-18 שנה, ואני רוצה להיות מסוגלת לדאוג להם להכל, כאילו the best care, ואני עושה את כל מה שאני עושה, כדי שאני אוכל ליהנות מהחיים, כי זה, אנחנו לא חיים פעם אחת, אנחנו חיים כל יום, אז יאללה בוא נהנה מזה, ושאני אוכל לדאוג להורים שלי. הלמה הזה כל הזמן מלווה אותי, בשבירה הזאת של, של המעגל, זאת אומרת, המעבר מתודעת הישרדות, כמו שאמרת, לתודעה של של שפע, של לא של מחסור, קורית בעיקר בגלל שאני רוצה לספק לי ולמשפחה שלי כל מה שהם ירצו, או יותר נכון איכות חיים שראויה להם, שמגיע להם, כי הם נתנו בשבילי המון הכל, גם מה שלא היה להם, ומגיע להם לקבל חזרה, ולמה זה כל הזמן מניע אותי.
איזה יופי. אז ברמה הטכנית, מה היו דרכי הלמידה שלך או צבירת הביטחון בדרך כלפי מעלה שהיא עדיין דרך ויש עוד לאן טפס?
כן. זה מתקשר, אני רוצה גם לקשר את זה לנושא שדיברנו עליו מקודם לגבי הורות, לגבי ההורים או מה שהם מעבירים לנו הלאה. אני גדלתי בהמון חופש, חופש בחירה. כלומר, זה גם משהו שמאוד חשוב לי להעביר להורים שמאזינים או להורים לעתיד. אני זוכרת שאם אני הייתי מגיעה עם איזשהו קושי או התלבטות אל ההורים שלי, הם היו מראים לי את ה... זאת אומרת, היו באים ואומרים לי, אם תעשי ככה יקרה ככה, אם תעשי ככה יקרה ככה, עכשיו הבחירה היא שלך. יש לך את כל המידע, הבחירה היא שלך. וזה פיתח לי המון 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 יכולות, מעבר לסקירה של דברים בצורה אובייקטיבית, זה פיתח לי את היכולת לקבל החלטות. גם אם אני לא יודעת מה תהיה התוצאה הסופית, יכולות האלו, נקרא לה, הכישורים האלו, הובילו אותי בעצם לקבל באמת את הבסיס לשאוב כמה שיותר ידע, קודם כל, כדי לקבל החלטות אחרי זה. אז השלב הראשוני שלי היה להאזין להמון אנשים מהתחום, ולראות למי אני מתחברת. כי יכול להיות שמישהו או מישהי הם גאונים בתחומם, אני לא מתחברת לסגנון הדיבור שלהם, או לסגנון הכתיבה שלהם, זה לא חודר אליי, זה לא נוגע לי בנקודות הנכונות, אז זה מקסים שיש לי חברים שמאוד מרוצים מהייעוץ שהם עשו איתו, אבל אם אני לא מחוברת, אז זה לא המקום. ושוב, יש פה עניין של להקשיב לעצמנו, ולא ללכת כמו שכולם הולכים. אני נחשפתי, כמו שאמרתי, לתכנים שלך, שמאוד התחברתי, גם כחלק מהעבודה שלי, נחשפתי לתכנים של גיא מנדלסון ושל יובל שוורצמן, ופשוט ממש גמתי את כל מה שהיה להם לתת, לכם, וזה חלחל, עד שהגיע המסר הנכון שגרם לי לפעול. איך אומרים, כשהתלמיד מוכן, המורה מגיע, אז זה ממש ממש זה. לי לא היה ציניות, אבל הבנתי שכאילו צריך לשים ציניות בצד, לבוא מאוד פתוחים להאזין לדברים כאלה, ואי אפשר לדלג על השלב של התודעה. אי אפשר להתחיל, עכשיו יש לי 200 אלף שקל, מה אני רוצה לעשות איתם? לא, שנייה, קודם כל לפני זה, חייבים להבין, חייבים להתעמק רגע בתודעה של כסף, ורק אז אפשר להתחיל להשקיע. זה שלב שאסור לדלג עליו, לא בשביל הטעויות, אלא בשביל הכישורים שתצברו בדרך. כדי לעשות השקעות טובות יותר.
בכל אופן, אז צברת מלא ידע, אבל בסוף גם עשית פעולות. אני, אחד הדברים שחבל לי על הרבה אנשים, שמולכים מלא קורסים,
וואי, ממש.
מקשיבים לכל הפודקאסטים בעולם, קוראים את כל הספרים הנכונים, אבל בסוף הם לא עושים כלום, כי מפחדים, כל פעם הפחד הוא אחר, והחשש הוא אחר, והכל מובן, ואני אומר לאנשים, תתחילו עם 500 שקל, לא משנה מה, עיקר תתחילו, כי דבר מוביל לדבר. אז מה היה הדבר איך אמרת שהתלמיד מוכן, המורה מגיע, למדתי פעם באיזשהו קורס, אמרו שאיך להשיג לקוחות, אמרו כשהמורה מוכן, התלמידים מגיעים, זה גם צריך שהמורה יהיה מוכן. אז מה היה הטריגר הזה, הדבר הזה שפתאום, את אומרת, היית מוכנה והוא הגיע?
אני לא יודעת אם יש טריגר אחד, אני חושבת שזה שילוב של דברים, עשיתי סדר בביטוחים שלי, בפנסיות, ביטוחים, כי בגלל שעבדתי בהרבה מקומות בחיי, אז היה לי המון קרנות השתלמות והמון קרנות פנסיה, ועשיתי איזשהו סדר. ואז הסוכן ביטוח אמר, בואי נשים כסף בצד. אז אני אומרת לו, איזה כסף? אני במינוס. אז הוא אומר לי, תתחילי מ-500 שקלים, ותראי שאת תתרגלי להסתדר בלעדיהם. ואמרתי לו, טוב, יאללה, בוא ננסה. ובאמת הסתדרתי בלי ה-500 האלה, כאילו זה לא היה כזה דרמטי, וזה כל הזמן המחשבה הזאת הייתה אצלי. אני חושבת שמה שממש ממש עשה לי טוויסט, זה להיות בסביבה הנכונה. הייתה איזושהי הזמנה לאיזה מפגש של מעגל סגור כזה, של בוגרי תוכנית הנדלן של 100 ימים של נדלן, ואני אז, ספוילר, עשיתי את התוכנית הזאת כמה חודשים לאחר מכן, אבל באותה תקופה עוד לא עשיתי את התוכנית, ובגלל שאני עובדת עם חלק מהאנשים שם, אז הוזמנתי ככה כאות כבוד להרמת כוסית, וזה היה ברמת גן, ואני גרה בקריית מוצקין, ואמרתי לעצמי, וואי, אני לא אשא במיוחד בשביל זה, כאילו, עם כל הכבוד, ועוד בחמישי בערב, כאילו, שיא הפקקים. ואחרי שהודעתי שאני לא מגיעה, לא יודעת מה, משהו קפץ לי בראש ואמר, אבל כל הזמן את שומעת מאותם מנטורים שאת עוקבת אחריהם, הסביבה הנכונה. צריך להיות בסביבה הנכונה. תרימי את עצמך, צאי מאזור הנוחות, כולל הפקקים של יום חמישי בערב, ותהי סביב אנשים שמדברים כסף. גם אם את לא תביני מילה ממה שהם אומרים, תהי סביבם. ובאמת עשיתי את זה, ואני לא יודעת אם להגיד שזה שינה לי את החיים זה, אבל הייתה שם איזושהי נקודה ש... האזנתי מהצד לשיחות שאנשים ערכו שם, ואמרתי, וואו, אני, מה זה לא במקום הנכון? כאילו, עד עכשיו הייתי במקום הלא נכון בחיים שלי. דיברתי על הדברים הלא נכונים עם חברים שלי, תחומי העניין שלי היו, עכשיו, אני יודעת שאתה לא אוהב את ההגדרה של נכון ולא נכון. אני מדברת כמובן על עצמי, אוקיי? הבנתי שהסביבה נורא, 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 נורא משנה, והחלטתי להקיף את עצמי בסביבה הזאת, כנס לעוד קהילות פיננסיות שבהם אנשים מדברים כסף. גם עשיתי ניסוי קטן עם חברים שלי, ודיברתי עם חברים שלי על כסף, ופתאום מסתבר שגם הם מבינים, אוהבים או רוצים כסף, פשוט אף אחד לא דיבר על זה, לא ברור למה. כאילו חברים שכבר עשרות שנים אנחנו, אף אחד לא מדבר על כסף. וברגע שהבנתי שהסביבה זה מה שמשנה, שם היה לי הטוויסט שהבנתי, אוקיי, זה אפשרי. יש פה אנשים מכל כך הרבה רקעים, מכל כך הרבה מעמדות, ואני, לי הקטנה מסתובבת ביניהם עם המינוס בבנק, ואני, וזה בסדר. זאת אומרת, לא כולם נולדו טייקונים של נדלן או השקעות. ואני חושבת ששם היה מין טוויסט כזה של...
איזה כיף.
תמשיכי להקיף את עצמך.
אז בזמן האחרון אני משתמש במשהו שאני שמעתי באיזו הרצאה בחו"ל לפני איזה 12 שנים, בנושא הפיננסים, ש-every master was once a disaster. זאת אומרת שאף אחד לא נולד עם זה, וזה הכל תהליך, וזה הכל דרך, במפגש מועדון נכון גם הזכרתי את זה. אז זה, מה שאמרת עכשיו זה גם מוביל אותי לפרומושן לעצמי, כי סתם אני סקרן, כי אני בדרך כלל לא שואל אנשים. לי יש את המועדון כסף והשקעות, מאזינים, מי שלא מכיר, יש גם בתיאור הפרק לינק להכיר, ואת בחרת להצטרף, ומסקרן אותי לדעת מה הייתה הסיבה שבחרת להצטרף, ואיזה חוויה את מרגישה שזה אולי נותן לך?
קודם כל, כדי לשמור על מומנטום של עשייה. אני שנה שעברה בנובמבר קודם, נרשמתי לתוכנית 100 ימים של נדלן, שעשיתי שם תהליך ממש 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 מדהים, והיה לי ברור שאני חייבת לשמור על המומנטום הזה. אני המשכתי איתם עם גיא מנדלסון ויובל שוורצמן לתוכנית ההמשך שלהם, כבר שנה שנייה ברציפות, ובעוד שאני מאוד מאוד מעריכה ואוהבת אותם ואת התכנים שלהם, חשוב היה לי להיחשף לעוד אנשים שלאו דווקא במעגלים שאני כבר איתם כמעט 3 שנים. כלומר, אנחנו מדברים על סביבה נכונה, או יותר נכון על הסביבה שהיא משנה, אז הסביבה מאוד משנה וגם משנה לפעמים לרענן אותה. ואת התכנים שלך אני מכירה, אני שומעת את כל הפרקים של הפודקאסט, כמות השיתופים והאנשים ששלחתי להם פרקים היא עצומה, וברגע שיצאת עם המועדון, בזמנו זה גם היה ממש, הייתי בפאונדרים מה שנקרא, זה היה נראה לי מצחיק לא ללכת על זה, בעיקר בשביל להיות במומנטום, להיות סביב אנשים שעד עכשיו לא הייתי סביב אותם, וללמוד מאוד, כאילו, ללמוד כמה שיותר, מכמה שיותר סוגים של אנשים, מכמה שיותר נושאים. זה היה נראה לי לא הוצאה, ממש השקעה. זה לא היה עניין אפילו שיקול של פיננסי, זאת אומרת, לא היה לי יותר מדי מה להתלבט פה.
אני למשל רואה שכל ראשון לחודש אנחנו עושים שיתופים, מי שרוצה כמובן, כי יש כאלה שבוחרים לא, ויש כאלה שבוחרים כן, וכל ראשון לחודש שאני קורא, מה אנשים משתפים שהם עשו בחודש הקודם אני מתמוגג מנחת מחדש, כי גם אני רואה הרבה השראה, אני רואה הרבה עשייה, אני רואה הרבה השפעה אחד על השני.
נכון.
אז זה כיף, ואת מאלה שמדי פעם כותבות, אז זה תמיד,
כן,
תמיד
כיף. זה אפילו גם אם יש לייבים במועדון, ויש מפגשים פיזיים, עכשיו גם אם לפעמים אני לא מספיקה להגיע לכל הלייבים עצמם, השיחות בהתכתבויות מאוד מאוד עוזרות לי לפתוח חשיבה. וגם, בוא נגיד ביושר, לא הכל ורוד, זה גם, מעבר לזה שזה גורם לי להגיד, אחותי, כאילו, את לא בקצב, קדימה, תעשי משהו, זה גם גורם לי להודות מול עצמי, וואלה, התחום הזה לא מעניין אותי, אני לא רוצה את ההשקעה הזאת, אז אני, וזה בסדר, כאילו, אני, זה,
יותר מבסדר.
זה היופי, אני מקבלת ממש מנעד מאוד מאוד רחב של השקעות, של סוגי חשיבה, ואני בוחרת מה ללכת, וזה לגמרי...
איזה כיף, איזה כיף. עכשיו, את, ככה בשיחות הכנה לפרק, אחד הדברים שאת אמרת, שאת מאוד מאמינה שתוכנית פעולה מסודרת, זה לא מסובך להכין, אבל חשוב. אז תני לנו כמה שלבים שאת, איך שאת מכינה לעצמך, או איך את מניסיונך מציעה למאזינים, ככה שיעשו לעצמם תוכנית פעולה, אולי פיננסית, אולי בחיים עצמם, כי כן. את גם תעסוקתית שינית, כיווני פעולה שינית לא פעם.
אני חושבת ששוב, זה העניין, זה איך שאני עשיתי את זה, זה כמו שאני תמיד דואג להגיד שאין נכון או לא נכון, זה מה שעבד עבורי. אני התחלתי להפסיק להתבייש ולהודות מול עצמי, מה בא לי? זאת אומרת, ישבתי ועשיתי רשימה מאוד מאוד ארוכה של הדברים שבא לי להשיג בחיים שלי, חומרי, לא חומרי, דברים ממש, ישבתי ופרסתי רשימה של כמעט 200 דברים, ואז סידרתי אותם בסדר חשיבות שלי. מה חשוב לי יותר, מה אני יכולה לשרוד בלי, מה זה סתם ככה עם קריצה, נקרא לזה מותרות, כאילו מה זה הצ'ופר, ומה ממש הכרח. וסידרתי את זה לפי סדר עדיפויות, וגם לפי טווחי זמן. מה אני רוצה, מה חשוב לי להשיג קודם, ומה חשוב לי להשיג בקרוב. ואחרי זה ישבתי על כל אחד מהדברים האלו, שאלתי את עצמי, ואת זה גם, כל השיטה הזאת למדתי מגיא מנדלסון, שאלתי את עצמי, מה הפעולה הראשונה שאני צריכה לעשות כדי שהדבר הזה יקרה. עכשיו, לפעמים אנחנו חושבים, זה מסובך, המטרה שאנחנו רוצים לשים לעצמנו, ששמנו לעצמנו. אבל תכלס, ברגע שאנחנו מבינים שהפעולה הראשונה היא לא כזאת מסובכת, הכל כבר די זורם משם. כלומר, נגיד, אני יכולה לספר על משהו שאני עשיתי. אני רציתי לרכוש נכס להשקעה, והפעולה הראשונה שבחרתי לעשות הייתה להתקשר להורים שלי ולשאול אותם אם הם יכולים לעזור לי מבחינה פיננסית. זה ממש לא מסובך. והסתבר שהם יכלו, כי יש איזושהי ירושה, והם יכלו לעזור לי. ואופ, כמה חודשים אחרי זה הייתי עם נכס ביד. אז זה נשמע סופר כאילו, וואו, מבלי הון עצמי, איך עכשיו, מה, רק כי רשמתי את זה על הדף? כן, כי רשמתי את זה על הדף, החלטתי מה הפעולה הראשונה שאני עושה, ועשיתי אותה, והדברים קורים. אחרי שצמצמתי לעצמי באמת את הפעולות שאני רוצה, זאת אומרת, את הדברים שאני רוצה לעשות, והבנתי מה הפעולה הראשונה על כל דבר כזה, נתתי לזה זמן, זאת אומרת, איך, אני אקח את המשפט שאבא שלי אומר בטיולים, שהוא אומר שלפעמים הדרך לא פחות חשובה מהיד, הורדתי את הלחץ. ידעתי שיש לי עכשיו שנה להגיע לאיזשהו יעד שהצבתי, לא ישבתי וחיכיתי לו, אבל גם לא הלחצתי את עצמי או הלקיתי את עצמי אם זה לא קרה. תוכנית מסודרת זה קשה לי לבוא ולהגיד לך, או למאזינים, איך לעשות את זה בדיוק, כי זה מאוד מאוד אינדיבידואלי. מה שאני מתכוונת להגיד זה שקודם כל צריך להוציא, להקיא את הכל על הדף, לא להתבייש, אין דבר כזה לא ריאלי, אחרי זה לתעדף את זה ברמה האישית שלכם, כי לי חשוב לטייל ב-70 מדינות, ולמישהו אחר חשוב...
מוסטנג בחצר.
בדיוק, משהו כזה. אז כל אחד והתעדוף שלו, ולראות מה הפעולה הראשונה שצריך לעשות כדי להגשים את זה.
אז... אני מאוד מתחבר, המשפט האחרון שלך, לעשות הפעולה הראשונה, כי כל הלומדים למיניהם שהם רק בלמידה ולא עושים את הצעד הראשון, בסוף יישארו בתיאוריה. למאזינים שלא מכירים, אז לי הזכירה כמה פעמים היום את גיא ויובל, אז את יובל אתם יכולים להקשיב לו לפרק שעשיתי איתו, הוא פרק מספר 43, ומי שלא מכיר את גיא, אז גם ראיינתי אותו בפרק מספר 76, שני אנשים מוכשרים ומיוחדים, ומי שילך לתוכנית שלהם, גם יש קוד קופון הנחה ל-100 ימים למאזינים, אז תשתמשו בו. אז לי, אז אם אנחנו מסתכלים עלייך בעוד 5 שנים,
כן.
מה יהיה?
מה יהיה?
איפה תהיי בעולם? מה יהיה? איזה הילייטס את יכולה כבר לגלות לנו מה יהיה?
אני מאוד מקווה שאני אהיה באיזשהו קרוון כיפי כזה, באיזשהו פארק לאומי בארצות הברית, עם הלפטופ שלי. אני לא מחפשת לא לעבוד בכלל, אני מחפשת אבל כן לעשות את הדברים שאני אוהבת. בעיקר עדיין יוצרת תוכן, לא באותו הילוך כמו שאני עושה עכשיו, כי יש לי מספיק הכנסות ממה שעשיתי ב5 שנים עד ש...
אז קודם כל, תעשי גם אפיליאציות בעוד 5 שנים, אז לא רק ההכנסות שאת עושה היום, את תבני לעצמך, בדיוק. אני מקווה גם אפיליאציות. כאחד שעושה נוודות דיגיטלית, במרכאות לא מספיק, אבל לא מעט, וזה מאוד לא אופייני לבני גילי, אז אני יכול להגיד לך שזה, בטח בתחום התוכן שלך, זה אפשרי, זה פשוט. יש קהילות שלמות של נומדס, גם בפייסבוק, כן. גם בעולם כבר, יש אפילו היום ויזות לנוודות. נכון. אז זאת אומרת שזה באמת תלוי רק בך.
זה יגיע, זה יגיע. זה חלק מהתוכנית. אני עושה המון המון פעולות עכשיו, שהן מה שנקרא באזור הפחות נוח שלי. אני משקיעה יותר שעות ממה שחשבתי, או מבטרת על הרבה דברים אחרים, כי זה חלק מהתוכנית, וזה יגיע. אני עושה עכשיו המון פעולות, לא נוחות, כביכול, כדי שעומת יהיה לי יותר נוח.
תראה, אומרים על הבמבוק, אני לא יודע אם זה נכון או לא, על העץ הבמבוק, שהוא בערך 6-7 שנים שולח שורשים, וכשהוא יוצא, הוא תוך 2-3 שבועות מגיע לגבהים שלו, ואותו מנטור שהיה אז עם Every Master Was Once a Disaster, אז הוא גם תמיד אמר את זה באנגלית, זה יותר יפה, אני לא זוכר את הביטוי היפה באנגלית, אבל אם אתה רוצה פירות יופיים, תשקיע קודם בשורשים.
חד משמעית.
אז בהחלט את, אני בדימוי הישראלי שלי, אני תמיד אומר לאנשים, בואו נבנה את זה כפירמידה. עכשיו אנחנו בבסיס, ואז נתחיל לעלות פירמידה למעלה, אבל שלב ההכנה הוא גם לא תמיד נוח, הוא לא תמיד נעים, יש הרבה סיזיפיות.
נכון.
יש הצלחות, טעויות, כישלונות, אבל זה בסדר, זה חלק מהדרך.
כן, תחשוב שעברתי בתור אחות, עבדתי רק 3 ימים בשבוע, הייתי עושה 24 שעות שבועיות סך הכל, עם משכורת מעל 10,000 שקלים, כאילו מה היה לי רע? אבל היה לי רע. כאילו, זה לא הייתי במקום שלי, וזה אחת הדוגמאות לעשות משהו שהוא לא נוח, לעזוב את המקום המוכר והידוע והמסודר, ועוד לעבוד בקופת חולים, כאילו, זה, אתה יודע, כל ההטבות שבאות עם זה, וקביעות, הייתה לי קביעות, מי עם סבא שלי היה שומע שעזבתי קביעות? וואי וואי. אז זה הפעולות הלא נכונות, והיום אני עובדת הרבה יותר שעות, אמנם במשהו שאני מאוד מאוד אוהבת, אבל אני עובדת הרבה יותר שעות. וזה בסדר, כי זה חלק מהתוכנית שלי, ואני לא מפחדת מזה.
ויש הרבה טרייד-אופים בחיים וכולם, ובסוף מה שאת אומרת, תקשיבו ללב גם, אני מאוד מתחבר לזה, כי אם לא תקשיבו ללב יותר מדי זמן, אז יקרה משהו שיגרום לכם להקשיב.
שיגרום ללב להפסיק, כן.
לא להפסיק דווקא, אבל אפשר סתם לקבל סרטן, או סתם תאונת דרכים, כאילו,
כן,
בקטנה.
אפילו כאבי גב, אלרגיות, דברים שאנשים כן, לא כן. רואים את זה, לא מפרשים את זה כמצוקה של הגוף.
כן, אז אני מאוד מקשיב לגוף, ומציע לכולם להקשיב. אז הגענו לשאלה האחרונה, שהיא תמיד מסקרנת אותי, שאני מבקש מכל מרואיין ומרואיינת לתת איזה 3 טיפים לחיים לאנשים. יכול להיות שדיברנו על זה, ואז רק תאספי את זה, יכול להיות שיש לך עוד דברים בראש שלא הספקתי לשאול. אז זה הזמן.
טוב, בגלל שאני מאזינה הדוקה של הפודקאסט, אז ידעתי שזה יבוא. והכנתי את עצמי, אבל דיברנו על הדברים האלה.
אז אפשר לרכז את זה, מבחינתי זה בסדר, לא צריכה עכשיו להעמיד.
היה חשוב לי להעביר את הנקודה של הסביבה, אוקיי? שהסביבה מאוד מאוד משנה. לא לפחד לנתק את עצמכם מאנשים שלא מדברים בשפה שלכם, שצינים להתפתחות שלכם. גם אם זה משפחה, גם אם זה חברים. חברים אפשר לנתק, יבואו אחרים שידרבנו אתכם טוב יותר, ומשפחה אפשר לצמצם. זה בסדר, אתם צריכים לחשוב על עצמכם, ומה ירים אתכם. אז הסביבה הנכונה זה הטיפ הראשון והכי חשוב שלי, וגם מה שעשה אצלי בעיקר את רוב השינוי. הדבר השני זה, דיברנו על זה, יכולתי לעשות רק על זה פרק שלם, אבל העניין הזה של התוכנית, תוכנית מסודרת, שבעיקר זה מתחיל מלכתוב את הדברים שלכם החוצה, לא לסנן, ושתמיד תהיה לכם בראש, זה נקרא to be list, לא to do list, to be list. תעשו לעצמכם איזשהו תרגיל, עוד 5 שנים אתם מתעוררים, איפה אתם? מי הבן אדם שאתם, מי האנשים שמקיפים אתכם, איזה שפות אתם מדברים, מה הכישורים שלכם, כמה כסף יש לכם, ממש תדמיינו את הבן אדם הזה, ועכשיו לכו אחורה, תשאלו את עצמכם, מה אני צריכה לעשות, מה אני צריך לעשות, כדי להיות בן אדם שאני רוצה עוד 5 שנים. והתוכנית will follow, מה שנקרא, התוכנית כבר תבוא. אבל לא להתבייש, פשוט להגיד כל מי שהייתם רוצים להיות. והדבר השלישי זה שילוב של תודעת שפע וחוק המשיכה. אני מאוד ממליצה על ספר בשם חוק המשיכה. עשה לי פלאים, כי הבנתי שהמילים שאנחנו מדברים אותם ליקום מאוד 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 משמעותיות. אנחנו מדברים בהמון מונחים מאוד שליליים. למשל עכשיו, סתם דוגמה, יכולתי להגיד נורא שליליים, אבל נורא זאת מילה שלילית, אז אמרתי מאוד. זה מצריך הרבה עבודה לשנות את הטרמינולוגיה שלנו. אתם לא מאמינים כמה משקל יש למילים שיוצאות לנו מהפה על הדברים שקורים לנו בחיים. אז אני מאוד ממליצה על ספר חוק המשיכה, כי הוא עזר לי לפתח תודעת שפע, שגרמה לי להבין שאיפה שגדלתי זה הכל טוב ויפה, אבל זה לא חייב להמשיך ככה. וזהו, ושמתי את הציניות בצד. נתתי לחוק המשיכה...
למשוך.
למשוך, והוא עובד מדהים. הוא עובד מדהים.
איזה כיף לשמוע. תודה רבה לי, היה כיף גדול.
וואו.
תודה על הדברים שאמרת, אני מאוד... נהניתי, כי חלק הכרתי, חלק לא הכרתי על הדרך שלך. אני די משוכנע ומקווה שנתת הרבה מאוד כוח למאזינות ולמאזינים, ללכת עם הלב, ללכת עם שאיפות, עם רצונות, לא להיכנס ולהישאר במוד של עשו לי, שתו לי, לקחו לי, אלא אני קובע, אני קובעת.
כן, אחריות עצמית זה הכי חשוב.
אז תודה רבה, תודה רבה על השיתוף ועל הכנות. ומאזינים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו בפרק הזה. בתיאור הפרק יש את התיאור של המועדון, מי שזה מעניין אותו, מוזמנים כמובן להצטרף, וניפגש בפרק הבא.
תודה רבה.
מקווה שנהנתם והפקתם הרבה תועלת מהשיחה. לקבלת עוד ידע פיננסי פרקטי בשוטף, אני מזמין אתכם להצטרף אליי למועדון כסף והשקעות. במועדון צומחים פיננסית באופן פרקטי, יחד עם קהילה מיוחדת המורכבת מאנשים כמוך המחפשים ידע מעשי, רעיונות, דרכים ליישום ואנשים להתלבט איתם. במועדון יש הדרכות פרקטיות סגורות שלי ושל אורחים, מפגשים פרונטליים וקבוצות וואטסאפ להתייעצות לפי נושאים. לפרטים והרשמה באתר steininvest.co.il. אני מחכה לכם במועדון עם למעלה מ-100 חברים שכל חודש מתקדמים ונהנים לראות את הכסף שלהם עובד בשבילם. המשך הצלחה, ואשמח שתצטרפו אליי, steininvest.co.il, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.